פרעה. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהיהם. אתם תדע כי עבדה מצרים. קודם כל דיברנו על זה פעם שעברה, שהרבה כשהוא בא, חסה את כל הארץ, הוא אוכל כל משהו אורגני, כל משהו צומח, ממש, אנחנו רואים, מכסח את הכל, אוכל את הכל. כאן הוא אומר, לא רק שהוא מכסה את הצומח, את האוכל את הכל, הוא חודר לתוך הבתים, נכנס לתוך הבתים כאן במצרים, אוכל את הארונות, אוכל את הכיסאות, כל דבר שעשוי מעץ. אז המצרים אמרו, די, עד כאן, כמה אפשר לסבול כבר מהיהודים האלה? אז הם מפעילים לחץ על פרעה. בדרך כלל פרעה הוא מלך, הוא עושה, אבל גם פרעה הוא בן אדם בסך הכל. כשהעם שלא בא ולחשוב את הלך, הוא אומר, עד מתי? די, מספיק! אז הוא אומר, אין לי טוב, אני אומר שאין לי ברירה, הופעל עליי לחץ. מצד החברה, מצד האומה, מצד האמת. כמו שהיום אנחנו עושים, בחירות, כל זה עושים סקרים. מה זה סקרים? מה זה סקרים? זה לחץ. מוספים לחץ, אומרים, בואי, תראה, חצי מהעם רוצה ככה, חצי השני רוצה ככה. 70% הם רוצים דבר כזה וכזה. הוא לחץ כזה, מיד כל הפוליטיקאים, משנים כיוון, הם נלחצים על ידי העם. אותו דבר גם בפרעה. פרעה, לוחצים עליו, יש לו ברירה. ואז הוא באמת מתחיל לפנקות בזה פעולות, אולי להוציא אותם בכל זאת מארץ מצרים. אני לא יודע, ההכבדה, הכוונה היא, והיחזק בעצם אותו רעיון שהוא לא נענה על הבקשות, כן. הוא לא, כן. אותו דבר, אבל באמת זאת שאלה. ויחזק את ליבו, אולי יחזק, אני אומר, זה מסברה, אני אומר את הדבר הזה. לב זה הפנימיות. אז אין לה הכוונה שפתאום הלב שלו נעשה חזק, וקודם היה הלב חזק. הלב זה משאבה שעובדת אוטומטית כל הזמן. כן. הלב חזק, והחזק את ליבו, זאת אומרת, באופן פנימי, הוא מתחזק בדעתו, הוא מתעקש על דעתו. כן. ויכבד את ליבו, אולי הכוונה הוא לא נעשה גמיש.
נעשה גמיש?
נעשה גמיש, יכביד את ליבו, ככה הוא מחזק את ליבו, הוא כאילו אנטי, נגד. ויכביד את ליבו, הוא לא מסוגל להשתנות, כאילו. משהו, הפנימיות שלו כבד. ההפך מכבד זה קל, קל להשתנות לפה ולשם. זאת אומרת, זה מסברה, כן. אבל צריך לראות כל פסוק איפה שכתוב, ויכביד ויחזק, בהקשר למה זה נאמר. יכול להיות שזה ההבדל בין ויחזק שניהם, הכוונה היא שהוא מתעקש לו ל... לא...
שהכביד זה עשה אותו כאילו נגד, והחזק עשה אותו נגד, והכביד זה נתן לו לחשוב בכלל.
כן, זה נתן לו, כאילו, לא נתן לו להיות קל, קל בעניין הזה. כי אנחנו ב... אם יש כאן משניות אולי של פסחים, יהיה? מועד א', מועד א', מועד א', שבת יום. אתה צריך גם להבין שהסיפור של פרעה זה לא רק דבר היסטורי. איך אומרים, בכל דור ודור יש את הפרעה שלו. אתה מתעקשים. כל דור ודור גם הוא חוטף מכות. אותו פרעה. אנחנו בפסחים פרק ה. כן, פסחים פרק ה. משנה. כן, משנה ג', בבקשה. אנחנו למדנו שהשוחט את הפסח שלא לשמור, וכל הפעולות של קרבת הקורבן, קבלת אדם, הולכת אדם, ריקת אדם, שלא לשמור, הרי הקורבן הזה פסול. עכשיו יש עוד דבר, אבל דומה, אבל שונה. משנה ג' בבקשה. שחתו שלא לאוכליו ושלא למינויו, להרלים ולטמאים, אז זה פסול. צריך להבין, לא כל אחד יכול לאכול קורבן פסח. יש פרטים בתורה וגם בהלכה, מי כן ראוי לאכול קורבן פסח ומי לא ראוי לאכול קורבן פסח. אז הוא אומר, שחטו את הקורבן הפסח שלא לאוכלם. עכשיו, מה זה לא לאוכלם? לשם אנשים שאינם יכולים לאכול ממנו כזית בשר. נביא כאן דוגמאות, למשל, אדם חולה. ואם אדם חולה, לא מסוגל לאכול. או אדם זקן, שלא מסוגל לאכול כזית בשר. כל כך זקן, שלא יכול לאכול. יש זקנים מופלגים שצריכים להאכילים אותם כמו תינוקות. דייסה, דברים כאלה. לא יכול לאכול בשר. טוב, זה בגלל שיש, שאנחנו זקנים, זקנים חכמים. אבל הטבח עושה חסד עם התלמידים. הוא יודע שהחבר'ה אוהבים בשר. חנק אתכם. אבל חוד, יש אנשים שלא יכולים, לא שהם לא רוצים, לא יכולים לאכול. מי שלא יכול, אסור לו לאכול קורבן פסח. בכוח, כאילו, להכיל אותו בכוח. אז הוא אומר, אדם אומר, אני שוחט לשם הזקן הזה שהוא לא יכול לאכול. אבל הוא לא יכול לאכול. לפי ההלכה, מי שלא יכול לאכול, זה לא, קורבן פסח לא שייך לו. לשם אנשים שאינם יכולים לאכול ממנו כזית בשר, כגון לשם חולה וזקן. בפסח נאמר איש לפי אוכלו, מלמד שאין הפסח נשחט, אלא לשם אנשים שיכולים לאוכלו, והם לא יכולים. ושלא למינויו. עכשיו, איך היו אוכלים קורבן פסח? היו לפעמים מצטרפים אנשים, נוסף למשפחה, היו אנשים, משפחות נוספות, היו מצטרפים לעדו, והיו עושים רישום מוקדם, כמו שהיום בחתונות, לפעמים נכנס, יש רישום מוקדם. מי מוזמן, יש פתקים, אתה מוקדם, זה נקרא מינויו. מונים מקודם את האנשים שבאים. אז זה מה שהוא אומר. ולא, שלא למינויו, שכן נאמר ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, במספר נפשות, איש לפי אוכלו, תחוסו על השה, מכאן שנמנים על הקורבן פסח קודם שישחט. הוא שחט הפסח שלא לשם החבורה שנמנתה עליו, אלא לשם חבורה אחרת. הוא שחט את זה, סליחה, הוא שחט את זה למשפחה אחרת בכלל. הוא לא, פתאום, אמר, בוא נשחט את זה לשם המשפחה הזאת. וגם כן פסול. ערלים, מה זה ערלים? ערלים ודאי שלא מדובר כאן מי שלא יהודי, אלא יש דין, יש מחלה כזאת לילדים, שאם, במבוגרים, שאם יש פצע, אדם לא מפסיק לזרום. אני לא זוכר את שמה של המחלה הזאת. אין קרישה של אדם, אדם לא מפסיק לזרום. אז אם מלים ילד, היום באופן אוטומטי בודקים אם אדם של הילד הוא בסדר או לא. אבל פעם לא היה דבר כזה, אם היו מלים ילד, פתאום אדם לא הפסיק לזרום, הוא מת. אז האחים שלו, אלה שבאים אחריו, לפעמים זה תורשתי, אז לא מלים אותם. אז הם נקראים ערלים, בעל כורחם הם ערלים, כי אם ימולו אותם ימותו, זה פיקוח נפש. אז זה נקרא ערלים. לערלים, או לשם ערלים הפסולים לאכול את הפסח, כתוב, וכל ערל לא יאכל בו, לרבות ישראל שלא נימול, מפני שמתו אחיו מחמת מילה. כמו שנתתי את הדוגמה הזאת. אז אם מלו את הפסח לשם אנשים כאלה, גם כן לא יצא ידי חובתו. ולטמאים, עדיין אנשים טמאים שאסורים באכילת קודשים, אז הקורבן הזה פסול. עכשיו, לאוכליו ושלא לאוכליו. קודם מדובר רק לאלה שלא יכולים לאכול לשחם. עכשיו הוא שוחט גם לזקנים וגם לצעירים, גם לכאן יכולים. לאוכליו שלא, אבל אם שחט את הפסח לשם אנשים, יכולים לאכול ממנו כזית, ושם חולים וזקנים שאינם יכולים לאכול ממנו כזית, או למנויה ושלא למנויה, גם לאלה וגם לאלה, כמו שאמרנו, או למולים ולערילים ביחד, או לתמים ולתאורים כשר. בגמרא מבואר שאין זה דומה לשחטו לשמו ושלא לשמו, שמקודם פסלנו את הקורבן הזה, בשנו משנה הקודמת, שכן שם הפסולו בגוף הזבח. כלומר שהמחשבה פוסלת היא בגופו של הקורבן, אבל לאוכלה ושלא לאוכלה וכו', אין המחשבה פוסלת בגוף הקורבן, אלא בדבר שהוא חוץ מהקורבן לאלה שקשורים לאכילה, אבל לא לקורבן עצמו. ולכן זה קשר. שחטו את קורבן פסח קודם חצות היום. אמרנו, יש זמן לקורבן פסח, זה מחצות היום ואילך. אבל אם שחטו ב-11, לפני חצות היום, שחטו את קורבן הפסח קודם חצות היום, פסול, משום שנאמר, בין הארבעים. כן? שחטו קודם לתמיד. אמרנו, קודם שוחטים את התמיד, תמיד בין הארבעים, אחר כך את הפסח. הפעם, משום מה שחטו את הקורבן הפסח, לפני התמיד. מה הדין במקרה כזה? במשנה א', שאין שקורבן פסח זמנו להיקרב לאחר התמיד, ומבאר הטעם בברייתא בגמרא, שפסח נאמר גם בערב, וגם בין הארבעים, גם זה וגם זה, ואילו בתמיד לא נאמר אלא בין הארבעים. לפי מפרש הטעם, לפי שאי אפשר שיקריב בכל ישראל פסחיהם בשתי שעות. וכולו, פירוש הדבר בשתי השעות שלפני זמן שחיטתו של התמיד, שאין מאחרים את התמיד מ8:30, ואין הפסח קרב אלא מאחרי חצות. משנתנו בא למד, שמכל מקום, אם שחט את הפסח קודם קורבן התמיד של בין הארבעים, למרות שזה דבר חריג, מה התיקון של הדבר הזה? כשר. הקורבן בדיעבד הוא כשר, אבל בתנאי אחד. מלבד שיהיה ממרס בדמו. מה זה ממרס? זה ממרס, הכוונה היא לא נותן לדם לנוח. זאת אומרת, הוא מערבב כל הזמן את הדם, שלא יקרוש, שהדם לא יקרוש. מקבלים את הדם, שוחטים, מקבלים את הדם בכלי, וכל הזמן לא נותנים לדם לרגע אחד לנוח, עד שמקריבים קורבן תמיד, אחרי זה לוקחים את הדם הזה, שופכים על המזבח. כדי לזרוק את הדם הפסח לאחר זריקת דם התמיד, ואם נזרק דם הפסח לפני זריקת דם התמיד, בדיעבד זה כשר. בדיעבד, אבל לא לכתחילה. לכתחילה צריך להמתין על אחרי זריקת דם התמיד, אחר כך דם הפסח. שאלו אותי למה, אני לא יודע, אבל עובדה היא. זאת אומרת, יש בזה טעמים פנימיים עמוקים מאוד. סדר הקורבנות הוא לא מקרי. לא תמיד אנחנו יודעים מהו הסדר. אבל הסדר הוא צריך להיות כאן, כן.
זה שמקריבים את
התמיד
לפני הפסח, זה לא בגלל
התדיר שאינו תדיר? לא, ראינו את זה במשנה הקודמת, בגלל הפסוקים, הוא הביא שם פסוקים. הוא גם הביא את זה כאן. זה כתוב גם בערב וגם בין הארבעים. ושם כתוב רק בין הארבעים. זה לימוד מיוחד, כן. כן, אנחנו אנחנו מלמדים כאן את אורות התורה, אבל חריש ראשון, דיסקוס ראשון, חקלאות בשביל לזרוע צריך לחרוש כמה פעמים ולאבד את זה, שלא נחשוב שמה שאנחנו קוראים, כבר הבנו משהו, רק ככה באופן כללי, רעיונות. נ"ה, בפ"ט נ"ה, מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית הולך ומתרחב בטבעו, מקפת היא חזיונות רבים ואופקים גדולים, ותכונות הציורים שלה הינה שונה מתכונות הציורים של דקדוקי הפרטיות שבתורה, בתורת המעשה, ניתוחי ההלכה, ומצב הנפש הדרוש לעומק של הלכה. על פי סגנונה הקבוע מושגר לצלנו מאז נכתם התלמוד, הוא בטבעו אינו מתאים למצב הנפשי של התענכות ברחבה במרומי האידיאלים האלוקיים ורזיהם שאיפותיהם והרחבת עידוניהם. צריך להבין, כלל, פרט וכלל. אנחנו לומדים בהלכות, פרטי פרטים, איך לטול ידיים, ככה, ככה, ככה. עכשיו למדנו דם, האם דם פסח, מה קורה אם שוחטים לפני זה, אחרי זה, דנים בכל מיני פרטי פרטים. נכון? זה ההלכה. ההלכה היא עוסקת בפרטים, בצמצום, בביצוע, בעולם העשייה. אבל יש גם מה שנקרא מבט על כל ההוויה כולה, של התורה, על כל הבריאה כולה, כל ההיסטוריה כולה, אופק רחב. אז מה המשל דומה? אדם עומד על גג, שזה בניין ענק, גבוה, יפתח לו אופקים גדולים, רואה את כל, אני פעם עמדתי בתל אביב על איזה בית גדול, אתה רואה את כל גוש דן, אבל מה? הפרטים הולכים לאיבוד. מסתכל לרחוב, אתה רואה נמלים, את האנשים כמו נמלים. אתה יורד לרחוב, אתה כל בן אדם זה עולם. אתה מעל הכל, אתה רואה, הפרטים כאילו נעלמים. הרב רוצה להגיד, התורה עוסקת גם בזה וגם בזה. עוסקת גם במבט האופק הרחב, תפיסה כוללת, מקצה ועד קצה, אבל גם עוסקת בהלכה, בפרטים כאלה ואחריהם. זה נקרא כלל ופרט וכלל. נראה את זה בגלל קוצר הזמן, אנחנו נראה את זה בהמשך, את הרעיון הזה, איך זה בא לידי ביטוי בתורה ובעם ישראל, שזה לא סותר אחד את השני. זה שיש לנו אופק רחב, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להתעלם מההלכות, מהפרטים, מהדברים המעשיים. Thank you.